ברוכים הבאים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. היום אנחנו נדבר על עולם ממוצע, עולם של בינוניות, עולם שבו אנחנו לומדים איך לחזק את החולשות שלנו, ומה יוצא לנו? חולשות חזקות. כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר על משהו שאני פוגשת אותו המון בתהליכי הליווי שלנו. אנשים שמספרים ובאים ככה עם רשימה מכובדת שהגיעה מאימונים ותהליכים וטיפולים שהם עברו בחיים, עם כל מה שהם לא טובים בו. אני לא טוב בארגון, אני לא טוב בסדר, הפרעות קשב כמובן מככבות הרבה פעמים בדברים האלה, יש לי הפרעות קשב, אני לא יכול להתרכז, אני לא יכולה לעבוד מסודר, אני לא יכולה להסתדר עם תוכן כתוב, כל מיני רשימת בעיות כזאת. והם באים לתוך התהליכים, ואחד הדברים שלימדו אותם ולימדו את כולנו, תכף נדבר קצת על איך זה עובד אצלנו מההתחלה, אבל זה שבעצם צריכים להתגבר על זה, אוקיי? להתחיל לייצר כל מיני הרגלים ודפוסים ועוגנים וכלים, כדי להתגבר על כל הבעיות שלהם ולהתגבר על החולשות שלהם ולהתגבר על הדברים שהם לא טובים בהם, כי הם לא יתגברו עליהם, אז הם לא יצליחו בחיים, הם לא יצליחו בעסק, הם לא יצליחו בזוגיות, הם לא יצליחו בקריירה שלהם, ואנחנו באמת אלופי עולם בלדעת במה אנחנו לא טובים. והרבה פעמים כשאנחנו שואלים, וזה חלק מהתהליך ממש בשבוע הראשון של העבודה שלנו, זה לזהות את העוצמות. אגב, את החולשות אנחנו בכלל פחות מתמקדים, הם פשוט עולים בתוך התהליך, ואנחנו מתייחסים עליהם, אבל אנחנו לא עסוקים בלמפות אותם. מה שאנחנו כן עושים זה אנחנו מזהים את העוצמות ואת החוזקות. והרבה פעמים זה אחד המקומות כבר על ההתחלה שאנשים ממש ממש מתקשים. הם יודעים נורא טוב במה הם לא טובים, הם יודעים נורא טוב איפה האתגרים שלהם, הם יודעים נורא טוב מה החולשות שלהם, במרכאות, לא במרכאות, תכף נדבר על זה, אבל הם לא יודעים להגיד במה הם טובים. ואחד הסיבות הראשוניות שאני מתייחסת לזה, זה אני מתחילה עוד ממש מטיפת חלב, כשאנחנו באים עם התינוק, ואז יש את הרשימה הזאת, לפי חודשים, מי מכם שהיה בטיפת חלב עם תינוקות מכיר את זה, יש רשימה כל פעם שאנחנו מגיעים, מה התינוק אמור לעשות בתקופה הזאת בחייו, לפי הגיל. אוקיי, האם הוא כבר מתהפך, האם הוא אוחז, האם הוא אוכל לבד, האם הוא לובש מכנס, האם הוא עושה עברות ראשוניות, כמובן הכל תלוי גיל. וככה אחות של טיפת חלב מסמנת ברשימה מה הוא כבר עושה. אגב, אין לרשימה מקבילה לדברים שהוא עושה שהוא עוד לא אמור לעשות, אוקיי? הרבה פעמים, שוב, מי מכם שהוא הורה לילדים מכיר את זה, שנגיד ילד מסוים, אולי נגיד ההתפתחות השפתית שלו יחסית לממוצע מתעכבת, נגיד, במחאות, שוב, יחסית לטבלאות של טיפת חלב, הוא כבר היה אמור להגיד שלוש מילים, והוא עוד לא אומר שלוש מילים, אבל מוטורית הוא הולך כבר מגיל 9 חודשים, הוא זורק כדור, הוא בועט, הוא רץ, אבל לזה אין טבלה, אז זה אוקיי, טוב, סבבה, זה נחמד, נסמן בחודש הבא כשהוא יגיע לזה, אבל מאוד מדאיג אותי שהילד עוד לא אומר את השלוש מילים שהוא אומר, אולי נראה, תנסו לדבר איתו, תנסו להקריא לו, תנסו אולי אפילו אם זה דברים ככה יותר משמעותיים, אז לקחת אותו למישהי שריפוי בעיסוק, או ריפוי בתנועה, או ריפוי באמנות, או לעזור לו בקשיים שלו. ואנחנו מתחילים ממש מהגילאים המאוד מאוד קטנים, כבר להתחיל לעבוד על הבעיות, ולזהות איפה התינוק מתעכב, ולא לזהות איפה הוא מקדים את זמנו, ואיפה הוא מוצלח יותר מאחרים. ושוב, כולכם, אם אתם מכירים ילדים ומכירים את זה, אני בטוחה שראיתם את הטווח הזה, שיש ילדים שמאוד מאוד חזקים במשהו, והרבה פעמים משהו אחר פחות חזק. אני יכולה להגיד שראיתי את זה הרבה אצל הילדים שלי, שכשמשהו התפתח, איזושהי מיומנות התפתחה אצלהם, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון מיומנויות אחרות, שאולי התפתחו כבר ורגע עשו איזושהי רגרסיה, או שלקח להם יותר זמן להתפתח, כי בסופו של דבר יש לנו איזשהם משאבים, והגוף בטח ובטח בתהליכים המוקדמים האלה, והמוח שלנו פשוט מפנה את המשאבים כרגע לאן תינוק מסיבות כאלה ואחרות בוחר, אוקיי? שוב, לא ברמה המודעת, כן? המערכת הפנימית שלו בוחרת כרגע להתמקד בלפתח משהו, ולפעמים דברים אחרים בתקופה הזאת פחות מתפתחים או לא מתפתחים בקצב הממוצע שמישהו שם החליט פעם, לא יודעת לפני כמה שנים ותחת איזה הגדרות, שזה מה שהתינוק צריך לעשות. ולמעשה שמה מתחיל, נקרא לזה, הבינוניות שלנו או השאיפה הזאת לממוצע. אוקיי? שהתינוק יהיה בממוצע. בממוצע תינוק בין גיל, לא יודעת, 7 שבועות ל-9 שבועות אמור לעשות כך וכך. בין גיל 6 חודשים ל-7 חודשים אמור לעשות כך וכך. זה לא מדע מדויק, אוקיי? זה איזשהו ממוצע, שוב, שהגיעו אליו מהתבוננות במספיק תינוקות לאורך שנים. ואז הדפוס הזה הולך ומתקדם ולוקח אותנו גם לגן ובגן גם, בודקים מה הילד יודע לעשות ומה לא יודע לעשות. ושוב, אם הילד יותר טוב בדברים אחרים, הוא הרבה פעמים לא יקבל איזה איזשהו חיזוק או לא יקבל איזה איזשהו ככה התמקדות, אלא איפה יתמקדו, איפה יחזקו אותו, במקומות שבו הוא חלש. עכשיו אני לא אומרת שלא צריך לעשות את זה, אני תכף אגיד איפה אפשר ואיפה לא, אבל חשוב רגע להבין שכל ההתמקדות שלנו, כל הקונספט שלנו, הוא כל הזמן לראות מה לא עובד, מה חלש ואיך לחזק את זה. וזה מאוד מאוד קריטי, אני תכף אדבר על יצירת מציאות, אבל ביצירת מציאות הבסיס של כל מה שאנחנו מדברים עליו זה where your focus goes, energy flows. המקום שבו אנחנו מתמקדים גדל, המקום שבו אנחנו מתמקדים, האנרגיה הולכת אליו ולכן הוא מתעצם בחיים שלנו. זאת אומרת שאם מגיל מאוד מאוד קטן, מה שמלמדים אותנו ומה שממקדים אותנו זה לבדוק כל הזמן מה לא עובד ובמה אנחנו לא טובים, בסדר? אנחנו לומדים קודם כל לגדול עם המגרעת הזאת, עם הבעיה הזאת, עם הקושי הזה, והוא גדל. אוקיי? והוא הולך וגדל, ותחשבו רגע על מה קורה כשאנחנו מגיעים לבית הספר, ונגיד לילד יש מה שאנחנו קוראים הפרעת קשב, שקשה לו לשבת, או לילד יש איזשהו עיכוב בהתפתחות של המוטוריקה העדינה, למרות שבמוטוריקה הגסה הוא סופר מתקדם. מה שיקרה זה לא שיתנו לו תגבור על המוטוריקה הגסה, כי אולי הוא הולך להיות, לא יודעת, איזה מסי הבא, אלא יתנו לו הרבה מאוד שיעורים איך לחזק אותו במוטוריקה העדינה שלו, ויכול אפילו מאוד להיות שימליצו להורים לתת לו אפילו טיפול תרופתי, או משהו שירגיע אותו כדי שהוא יהיה פחות פיזי, כדי שהוא יהיה פחות בתנועה, ויוכל ללמוד כמו שהמערכת רוצה ממנו. רגע אחד אני אעשה איזה מין כזה, אפתח סוגריים, שמערכת החינוך שלנו, ושוב זה מדהים אותי וזה מתסכל אותי, ואני יודעת שהיום יש יותר ויותר מערכות אלטרנטיביות, וברור לי שבדורות הבאים המערכת שאנחנו גדלנו בה, ושעדיין הילדים שלנו, של רובנו לומדים בה, לא תתקיים, כי באמת העולם משתנה, ובטח הילדים שלנו, בסדר, מבינים שהמערכת הזאת, סליחה על הזה, אבל פשוט תפוקה מיסודה. זאת מערכת שהתפתחה בראשית 1900, שהתפקיד שלה היה לייצר ממוצע, לייצר בינוניות, לא לפתח גאוניות, לא לפתח יכולות, לא לקחת מישהו עם יכולות מאוד מאוד גבוהות ולהעיף אותו הלאה, אלא לייצר אנשים שהם למעשה רובוטים למערכת ייצור אוטומטית. אוקיי? לאותה מהפכה תעשייתית, שם התחיל את כל הנושא של בית ספר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כדי שאנשים יהיו עובדי פס ייצור טובים. אוקיי? וללמד אותם לעשות את אותה פעולה שוב ושוב, מה שהם צריכים להיות זה לשים בצד את כל השכות הדעת, לשים בצד את כל מה שהם אוהבים או לא אוהבים, ופשוט לעשות את אותו תפקיד שלהם על פס הייצור פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אוקיי? ומי שקצת יותר מוכשר אז הוא יהיה המהנדס שבונה את הקו ייצור, ומי שפחות מוכשר אז ימצא את דרכו בצורה כזאת או אחרת, אבל הרוב ממש הוסללו, חונכו, אוקיי? כדי להיכנס להיות עובדי פס ייצור. ועל אף שהמערכת מאוד מאוד השתנתה, והצרכים של שוק העבודה מאוד השתנו, ושוק העבודה העתידי בכלל אנחנו לא יודעים איך הוא ייראה, היום עם כל ה-AI והטכנולוגיה והדברים שמשתנים, המערכת הזאת מתייתרת לחלוטין, אבל המערכת החינוך שלמעשה אמורה להכשיר אותנו לבגרות שלנו, ממשיכה לעבוד בפורמטים שלפני 120 שנה. ולכן, אגב, אנחנו גם רואים יותר ויותר ילדים שלא מוצאים את מקומם בתוך המערכת. וזה לא משנה אם פעם למדו בגיר ולוח, והיום כאילו שהגיר מסרטן אז הם לומדים עם לוח מחיק, או עוד קצת התקדמו אז הם לומדים עם לוח אלקטרוני שהמורה מקליד בטאבלט שלו, או אם הם לומדים בתוך טאבלטים או בתוך מחברות, או מבחינתי עם אבן וזה. המהות לא השתנתה. בסדר, עדיין מלמדים את כל הילדים את הממוצע הרחב ביותר, כולם צריכים לסיים פחות או יותר את אותם תחומים, הם כולם לומדים באותה צורה פרונטלית, איך אני קוראת לזה, תלמידים משועממים מול מורה משועמם שמלמד שוב ושוב את אותם תכנים, אוקיי? ושוב, אני לא באה בתלונות למורים, אלא פשוט זה התוכן הלימודי, בסדר? זו תוכנית הלימודים. מורים היום באמת הרבה פעמים מאוד מאוד משתדלים להביא את האחרת, אוקיי? את הגישה האחרת, את הדרך האחרת, אבל עדיין המערכת חינוך שלנו, זה מה שהיא עושה. ואז מה שקורה, אני קוראת לזה תסמונת יום ההורים. אנחנו מגיעים ליום ההורים ובאים לדבר על הילד. הילד יש לו 10 מקצועות, 8 מקצועות טוב מאוד, בשני מקצועות, לא יודעת, נכשל או מספיק, או מפריע, או whatever, מה יש למורה להגיד, לא איזה ילד מדהים שיש לו 8 מקצועות מצוינים, אלא מה עושים עם שני המקצועות שהוא לא חזק בהם. ואני אלך בזום אאוט, בסדר? ובעצם אני אדבר על מה שאני עושה בעולם פה, שזה הנושא של באמת הגשמת מציאות שלנו, ויצירת המציאות שלנו בנתיב הנשמתי, או מה שהנשמה שלנו בחרה לעשות כאן. ואני אגיד שמבחינתי, כמו שאני רואה את העולם הזה וחוקרת, ובאמת מלווה אנשים מעל 20 שנה, וקוראת אוטוביוגרפיות של הרבה מאוד אנשים גאונים ומצליחים, אחד הדברים שאני רואה פעם אחר פעם, זה שגם מה שאנחנו מגדירים אותו כחלש או לא טוב, יש לו תפקיד. אוקיי? יש לו תפקיד. כשהנשמה שלנו באה לעשות פה איזשהו מסע, באה לעשות כאן איזושהי דרך, היא בחרה את החוזקות ואת החולשות שלה, את הנטיות הלב שלה ואת המקומות שהיא לא רוצה ללכת אליהם, כדי שהיא תוכל לעשות כאן את המסע שלה. ואם אני אקח לדוגמה את איינשטיין, שמי שעוקב אחריי מספיק זמן יודע שאני מעריצה אדוקה, אוקיי? אז איינשטיין למשל היה גאון בפיזיקה, אבל אפילו גם בתחום הזה של פיזיקה הוא בכלל לא היה גאון בחלק המתמטי והטכניקה של הפיזיקה, שזה עיקר מה שלומדים. הוא בכלל היה גאון, נקרא לזה, בפיזיקה התיאורטית. רוב העבודה שהוא עשה, רוב היצירות שהוא יצר, ובעצם אחת הנוסחות הגאוניות ביותר של הפיזיקה שעד היום מלווה אותנו, E שווה MC סקוור, אנרגיה שווה מסה כפול כוח כבידה בריבוע. בעצם הנוסחה הזאת הגיעה לו בחלימה, בסדר? איינשטיין היה מה שאנחנו קוראים ילד עם הפרעות קשב מפה עד להודעה חדשה, ילד מעופף, ילד שלא מחובר למציאות, לפי מה שאני קראתי עליו גם היה קצת על הספקטרום, בסדר? לא מאוד היה ברור לו ההתנהלות האנושית, לא מאוד היה ברור לו הקריאה של רגשות של אחרים, וכל זה לא הפריע לו, אוקיי, להיות גאון, באמת אחד הגאונים בדורות האלה, ולפתח תיאוריה, ולהפך, לא רק שזה לא הפריע לו, זה גם מה שאפשר לו לעשות את זה, כי ההתנתקות שלו מהעולם שסביבו, ואפשרה לו בעצם להיכנס לאותם מרחבים שבהם הוא נדד בדמיון שלו, ואפשר לו לראות את המציאות שמעבר למציאות, ולייצר את התיאוריות שלו. העובדה שהוא היה קצת על הספקטרום, ולא ממש היה אכפת לו מה קורה מסביבו, ואיך אנשים מגיבים, והוא לחלוטין התעלם מזה שהוא באמת נבעט מכל מקום שהוא היה בו, מהאוניברסיטאות וממערכות החינוך, הוא למעשה לא סיים אוניברסיטה, אני אפילו לא בטוחה שיש לו תואר ראשון, וכל הדברים האלה לא הפריעו לו. בסדר? את התיאוריות שלו איינשטיין פיתח בסופו של דבר בתור פקיד בירוקרטי במשרד פטנטים, באמת בעבודה שהיא משמימה, הוא פשוט היה עושה אותה מאוד מאוד מהר, ושאר הזמן היה יושב ובוהה בחלון. אוקיי? אם היה לו בוס אחר, שלא מעריך את זה, אז כנראה היה מפטר אותו, ואני לא יודעת מה איינשטיין היה מתפרנס, ואיפה היה לו זמן ליצור את היצירות האלה, אוקיי? אז הוא עשה את העבודה שלו מאוד מאוד מהר, ובשאר הזמן הוא פשוט דמיין, וכתב מאמרים, ושלח אותם, וקיבל אין ספור סירובים, אנשים ממש התייחסו אליו בזלזול, פרופסורים שהוא רצה לעבוד איתם, זרקו אותו מכל המדרגות, כי לא אהבו את צורת החשיבה שלו, ובזכות העובדה שהוא היה קצת על הספקטרום, ובזכות העובדה שזה לא זיעזע אותו, אוקיי? אנשים בדרך כלל, כשהם יקבלו דחייה, ואנשים יגידו להם שהם לא מספיק טובים, ושלא יצא מהם כלום, מה רוב האנשים עושים? רוב האנשים אומרים, אוקיי, כנראה אם הפרופסור הגדול הזה אמר שלא יצא ממני שום דבר, הוא כנראה יודע וצודק, וכנראה שאין לי עתיד, והם זונחים את החלומות שלהם. תחשבו על עצמכם כמה חלומות בחיים זנחתם, כי מישהו אמר לכם שזה לא ריאלי, או שאתם לא מספיק טובים, או לא האמנתם בעצמכם, או לא קיבלתם תמיכה. עכשיו, אצל איינשטיין, כל הדברים האלה היו, אבל בזכות העובדה שהיה לו את החסרונות שלו, כמו שאנחנו קוראים לזה, בסדר? את הסריטות שלו ואת המקומות שהוא באמת היה ממש אוף מהמציאות, בסדר? מנותק מהמציאות, מנותק מאנשים אחרים, לא היה אכפת לו. הוא התמקד בעולמות שלו, הוא התמקד במה שהוא אהב לעשות, הוא התמקד בחלימה שלו, לא עניין אותו מה חושבים, לא עניין אותו מי מקבל אותו או לא מקבל אותו, לא עניין אותו אם החברה המדעית רוצה או לא רוצה, הוא המשיך לשלוח את המאמרים שלו, ניסה לשלוח אותם לפרופסורים, ניסה לשלוח אותם לירחונים, חלק מן הסתם התקבלו ובזכות זה הידע הזה הגיע, ואחר כך הוא בסופו של דבר באמת גם קיבל את הערכה שלו. אבל כל הדרך, אוקיי, שאנחנו היום מסתכלים על איינשטיין הגדול והפיתוח וכולי, כל הדרך הזאת נעשתה בזכות העובדה שהוא היה יכול להחזיק את העולם הפנימי שלו, את הגאונות שלו, ולהתעלם לחלוטין מהמציאות החיצונית. אני חושבת לרגע מה היה קורה. אם הוא היה גדל במערכת אחרת שמנסה ליישר אותו, להיות טוב בספרות, אגב, הוא היה גרוע מאוד במתמטיקה. אוקיי? הוא תמיד צוחקים שאיינשטיין אמר שאם מישהו חושב שיש לו בעיות במתמטיקה, אז שידע שיש לו בעיות עוד יותר גדולות, כי הוא פשוט לא מסוגל לפתור משוואות. את המשוואות היו פותרים אמיתיים, הייתה פותרת אשתו, שהייתה גם גאונה בזכות עצמה, וחיי הניסויים זה דחקו אותה לצד, אבל הוא לא היה טוב בדברים האלה. ואני חושבת מה היה קורה אם הוא היה גדל היום במערכת שאנחנו גדלים, שנותנים לילדים כאלה כל מיני תרופות כדי לטשטש, ועושים להם כל מיני טיפולים כדי שהם ירגישו כל מיני דברים, ומחזקים להם את המקומות שהם חלשים בהם, ומכריחים אותו ללמוד דברים שלא מעניינים אותו. ואני טועה, באמת, מה היה קורה אם זה היה הסביבה שהוא היה גדל בה. האם באמת היה יוצא ממנו הגאונות שיצאה ממנו? ואם נסתכל על המון המון גאונים ויוצרים לאורך ההיסטוריה, הם היו מאוד גרועים בהרבה מאוד דברים. אבל העניין הוא שאנחנו לא צריכים להיות טובים בהמון דברים. אנחנו, העולם שאנחנו, מבחינתי, אני קוראת לזה עולם שאנחנו הולכים אליו, כי מבחינתי זה העתיד, אבל העולם שאנחנו רוצים ליצור, העולם האידיאלי נקרא לזה, שבו אנחנו חיים, זה עולם שאנחנו מצד אחד מבינים את הגאונות שלנו, את העוצמות שלנו, את החוזקות שלנו, מבינים ומכירים גם את הדברים שאנחנו לא חזקים בהם, אוקיי? ומבינים שאנחנו לא צריכים להיות חזקים בהם. אוקיי? זה החלק המפתח. אני אקח את זה רגע ככה לדוגמאות, נקרא לזה יותר קונקרטיות ורלוונטיות לנו. נגיד, אחד הדברים שאני רואה הרבה זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים בלפתח כל מיני שיטות וכל מיני גישות, אם זה טיפול, אם זה אימון, אם זה כל מיני תוכניות לימודים. והחלק שהם לא חזקים בו לצורך העניין זה החלק, נקרא לזה, של שיווק, החלק של פרסום, החלק של רשתות חברתיות. ומה שהם מגיעים אלינו הרבה פעמים זה בפער הזה, בתסכול, שיש להם המון יכולות והמון כלים ושיטות שהם פיתחו, אבל מכיוון שהם לא טובים בשיווק והם לא יכולים לעלות ללייב פעם בשבוע, או הם לא טובים בכתיבה והם לא יכולים לכתוב פוסטים, אז הם מרגישים שהם לא יוכלו להביא את המתנות שלהם לעולם. ואז מה הם עושים במקום? לפנות זמן ולפתח את היכולות שלהם ואת הכלים שלהם ואת השיטות שלהם, שזה מה שהם באו לעשות בעולם הזה, הם מבלים הרבה מאוד זמן בללמוד עוד טכניקה שיווקית, ואיך לעשות וובינר, ואיך לכתוב פוסטים, ואיך לשווק את עצמך ברשת, ואיך לעמוד מול מצלמה, ולא משנה כמה הם לומדים, ולא משנה כמה כסף הם משקיעים, הם לא נהיים טובים בזה, והם לא אוהבים את זה, וזה לא כיף להם. אז תגידו לי, אוקיי, אז מה זה עוזר של בן אדם? יש את היכולות האלה, אבל הוא לא מביא אותם לידי ביטוי. זה בדיוק המקום שבו כשאנחנו באמת באמת מבינים את היכולות שלנו, ואת העוצמות שלנו, ומה באנו לעשות פה בעולם, כמו גם מה לא באנו לעשות כאן בעולם, זה חשוב בעיניי לא פחות אם לא יותר. במקום לבזבז המון המון אנרגיה על דברים שלא באתי לעשות פה בעולם, אני יכולה למצוא כל מיני פתרונות ביניים, כמו למשל להסיק מישהו שיעשה את העבודה הזאת עבורי, אוקיי? אם זה בהתחלה מול תמלוגים, אוקיי? מול אחוזים ועמלות, אוקיי? ואז אני, נגיד, טוב, אז אין לי כסף, אוקיי? אז אין לך כסף, אבל אם מישהו מוכר את הקורס שלך, אבל את משלמת לו עמלה, אז נכון שאת מרוויחה פחות, אבל את העמלה הזאת, את משלמת לו על זה שהוא יודע לעשות את השיווק, ואת תשלמי לו רק אם הוא באמת יביא את האנשים, ואת תתמקדי בפיתוח של תוכנית הלימודים, או להביא מישהו שיכתוב, או להביא מישהו שיביא את התוכן שלנו. או אחד הדברים שאנחנו עושים הרבה פעמים שאנחנו עובדים עם אנשי עסקים ובעלי עסקים, או אפילו גם אנשים שהם שכירים, זה לזהות איפה הפורטה שלנו, איפה החוזקות שלנו ומה לא. ואחד הדברים שאני, אני אגיד כועסת, לא בדיוק כועסת, זה יותר מתוסכלת כשאני רואה אנשים שמגיעים אליי, זה שהם למדו, שוב, למדו אצל מישהו פרסום ולמדו אצל מישהו שיווק ולמדו אצל מישהו אסטרטגיה ולמדו אצל מישהו וובינרים ולמדו אצל כל מיני דברים כאלו, למדו כל מיני מיומנויות לעבודה. אבל זה לא מה שהם אוהבים לעשות, אבל אמרו להם, כל אחד איזה, אחד אמר שאם לא תעשה וובינרים, לא תצליח. אחד אמר שאם לא תעלה לפחות 3 פוסטים בשבוע ו4 רילס ביום, אז העסק לא יצליח. שאם לא תעלי סטורי, זה לא יעבוד. אם לא יהיה לך פודקאסט, לא תצליחי. ואחד הדברים שאנחנו עושים, א', אנחנו מנקים רגע את כל האמונות האלה, את כל התפיסות המקבילות האלה, ומה שאנחנו עוזרים לבן אדם לזהות, זה מה החוזקות שלו. אוקיי, איפה המקומות שעובדים לו הכי טוב? אני אתן את הדוגמה שלי, בסדר? אני גם למדתי ועשיתי ובזבזתי אינספור כסף ומשאבים, ואני לא אומרת שלא ללמוד, אבל כן, אני יכולה להגיד היום שכשאני לומדת, אני גם יודעת איפה להשקיע את האנרגיה, ואני כבר לא רצה ומחפשת כל הזמן לרדוף אחרי עוד משהו שאני לא, או לפתח בי איזה יכולת שאני יודעת שאני לא טובה בה, ואני לא אוהבת אותה, ואני גם כנראה לעולם לא אהיה, אוקיי? אז אחד הדברים גם אני למדתי שצריך לעשות פוסטים וצריך לכתוב וכו' וכו', ועל אף שאני כותבת ואני טובה בכתיבה, אוקיי, ויש לי מסר שבועי שאני חושבת כבר 5 או 6 שנים אני שולחת באופן קבוע, ובאמת אין לי בעיה לכתוב, משהו בכתיבה ברשתות החברתיות מעולם לא זרם לי. והרבה שנים הסתובבתי עם רגשות האשמה שאולי אני צריכה, עשיתי קורס בחול וקורסים בארץ ואולי, ואתגרים ואיך לכתוב ואולי זה אם אני אלמד את הטכניקה, אולי אני אשתמש באיזה תבנית, וזה אף פעם לא עבד לי, okay? כי אני בן אדם שעובד הרבה יותר מתוך השראה והרבה יותר מתוך העולם הפנימי, והשטנצים א' לעולם, מעולם לא התחברו לי כי אני לא מקשה שאני מצליחה להעביר את עצמי, וגם הלכתוב הזה באופן קבוע גם לא זרם לי. כי אני לא אוהבת לעשות דברים כשאני חייבת, אני אוהבת לעשות דברים כשיש לי את ההשראה לזה. אוקיי? אז הדרך הזאת לא עבדה לי, והמון שנים ממש הסרתי את עצמי שאני לא מצליחה לעשות את זה. וכשהבנתי שהכלי שלי הוא הרבה יותר קל לי לפתוח מצלמה ולדבר, ולמישהו אחר יכול להיות בדיוק ההפך, וזה בסדר. אוקיי? עבורי לפתוח מצלמה ולדבר, אז זה התחיל לפני הרבה מאוד שנים ביוטיוב, אוקיי? בלהעלות סרטונים ליוטיוב, בלהעלות סרטונים לרשתות החברתיות, כשיש לי את המוזה, אוקיי? ועבורי למשל היה לי יותר קל לבוא ולצלם כמה ביחד ולשחרר אותם בהדרגה. אצל מישהו אחר יותר קל לו לעשות את זה פעם ביום משהו קצר. אוקיי? כל הרעיון הוא להתחיל לשים קודם כל בצד את כל הצריכים ואת כל מה שאמרו לנו, ובוא נלך לחזק את החולשות שלך עכשיו, ולשאול את עצמי מה באמת אני טובה ומה באמת זורם לי, ולבנות עבורי תוכנית ואסטרטגיה שתעבוד עבורי, שתעבוד עם החוזקות שלי. וכשהתחלתי לעבוד ככה, היה לי הרבה יותר קל והרבה יותר כיף, ואחרי זה כשהגיעו העולם של הפודקאסטים, אמרתי, הנה, נהדר, אני אוכל לקחת את המיומנות הזאת שלי ולהביא אותה לפודקאסטים. אגב, גם כאן גיליתי למשל שעבורי לדבר בלייב הרבה יותר קל מאשר להקליט. כי כשאני מקליטה, אז אם משהו לא היה כמו שצריך, או אם משהו לא היה נשמע כמו שרציתי, אז אני מקליטה עוד פעם ועוד פעם, פודקאסט של חצי שעה לוקח לי 3 שעות להקליט, וכשאני מקליטה בלייב אני פותחת מצלמה ואני עושה את זה בטייק אחד. אז גיליתי שזה מנגנון שעובד עבורי. עכשיו, במקום לבוא ולשבור את הראש איך אני כותבת ואיך אני עושה 10 רילס ואיך אני עושה מיליון פוסטים ואיך אני עושה סטוריז וכל מיני דברים שאני לא מתחברת אליהם, לקחתי את החוזקה שלי ואני עובדת איתה. והחלק היפה ביצירת מציאות הוא שכשאני עובדת עם החוזקות שלי, ואני עושה את הדברים כמו שאני אוהבת, ואני עושה את הדברים באנרגיה שנכונה עבורי, א', זה עובר הרבה יותר טוב הלאה, ומי מכם שמאזין לי מרגיש את זה, אוקיי? והדבר השני זה שכשאני מתמקדת בעוצמות שלי ובחוזקות שלי, אני מעצימה ומחזקת את מה שחזק עבורי, וזה הופך להיות יותר ויותר אזור הגאונות שלי, ויותר ויותר היכולות שלי, ויותר ויותר חזק ועובד עבורי. וכשאני מתמקדת במה שעובד, ואני מתמקדת במה שקל לי ומה שזורם לי, גם השפע זורם הרבה יותר בקלות, גם היצירה זורמת הרבה יותר בקלות, כי אני מחוברת לאנרגיה הספציפית שלי. אחד הדברים בתוך מודל יצירת מציאות, אנחנו מתחילים מהאנרגיה האינסופית, מכל האפשרויות, ואז אנחנו מתחילים לעבור, השלב הבא זה חתימת הנשמה, זה הייעוד, זה מי אני. עכשיו, חתימת הנשמה זה לא רק התפקיד שלי בעולם, לא יודעת מה, ללמד אנשים יצירת מציאות, זה כל המהות של מה הנשמה שלי אוהבת ויודעת לעשות. ואומנם לא באנו עם מנואל, עם חוברת הוראות הפעלה, אבל כן באנו עם מערכת ווייז פנימית, והמערכת ווייז הפנימית הזאת זה התשוקות שלנו, זה החוזקות שלנו, כמו גם החולשות שלנו, אוקיי? החוזקות שלנו, אם אני אסתכל רגע על חוברת הוראות ההפעלה שנולדנו איתה, אז החוזקות שלנו זה בהוראות ההפעלה מה כן לעשות, איך לעבוד, מה עובד עבורי, מה גורם למערכת הזאת שהיא אני, לעבוד בצורה חלקה, אוקיי? ולעבוד לאורך זמן. ולייצר תוצאות. והדברים שאני לא טובה בהם, והחולשות שלי, והדברים שלא כיף לי, והדברים שאני כל הזמן חושקת שיניים ומרגישה שבאמת אני ממש חורשת שם וחורשת ולא קורה שם שום דבר, אוקיי? זה המקומות שרשום, תמיד יש בהוראות הפעלה כאלה של מכשיר חשמל, מה אל תעשה, מה מזיק, לא לטבול את החוט במים, לא לעשות כל מיני דברים, לא לחבר את החשמל עם כבל מעריך, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שכתוב בהוראות הפעלה. אוקיי? זה הוראות ההפעלה שלי, מה לא לעשות. זה לא סתם שם. זה לא שם בשביל שאני אלמד כל החיים שלי איך לחזק את החולשות שלי, איך החולשות שלי יכולות להפוך לבינוניות. זאת לא המטרה שלי. המטרה שלי היא לזהות את הוראות ההפעלה שלי, לזהות את החוזקות שלי, ולעבוד איתם ולחזק אותם. כי ככה המערכת שלי עובדת הכי טוב, ככה אני מחוברת לצינור שפע שלי הכי טוב, וככה אני יוצרת מציאות הכי טוב. אוקיי? ולא בניסיון לחזק חולשות. אוקיי? כשאני עובדת על החולשות שלי, כל המיקוד שלי הוא על חולשות, כל מה שנוצר לי זה חולשות חזקות, אוקיי? חולשה חזקה זה מקסימום בינוניות או ממוצע, ומה שזה עוד עושה, זה מחליש את החוזקות שלי. אבל כשאני עובדת עם החוזקות שלי, ואני יודעת מי אני, ואני יודעת במה אני טובה, ואני יודעת איפה המתנות ואזורי הגאונות שבאתי לתת לעולם, אתם יודעים מה קורה לחולשות שלנו? או שהן מתייתרות, או שהן נהיות לא רלוונטיות, או שהן מתחזקות. הרבה פעמים מה שקורה, כשאני עובדת עם החוזקות שלי ואני עובדת עם הדברים שטובים עבורי ועובדים לי טוב, פתאום גם חלקים שעבדו לי פחות טוב משתפרים. אבל לא כי זאת המטרה שלי. כי המטרה שלי היא כל הזמן לעבוד עם הצינור שפע שלי, עם מה שאני באתי לעשות בעולם. אני אביא לכם עוד דוגמה ממקום אחר, אוקיי? מישהו שעבדנו איתו שהוא יזם. בסדר? הוא יזם, הוא יוצר מיזמים, הוא גאון בלראות את התמונה כשאין כלום, וליצור מזה אימפריה וליצור מזה באמת מציאות מדהימה. אבל החולשה שלו, שוב במערכות, המקום שהוא לא חזק בו זה הניהול, זה התעסקות אחר כך עם הפרטים, זה אחרי שהמיזם עובד, זה ללכת ולראות איך לדאוג לכל הלוגיסטיקות והניהול האמיניסטרטיבי של הדבר הזה. ומה שקרה לאורך השנים, מכיוון שהוא לא הבין שהעבודה שלו זה להיות יזם, והוא צריך למצוא מישהו שימשיך אחר כך את הניהול, אז הוא היה בונה דברים והם היו מתפרקים, אוקיי? כי לא היה מי שינהל את זה, כי הוא ציפה מעצמו לשפר את מיומנות הניהול שלו, כשבכלל זה לא מה שהוא בא לעשות פה, הוא בא להיות יזם, הוא בא לבנות מכלום ארמונות, ולתת למישהו אחר לנהל את הארמון. אוקיי? או מישהו אחר שהיה יזם והבין את זה, ומה שהוא היה עושה, הוא היה מוכר את המיזמים שלו, או מעביר אותם הלאה למישהו אחר לנהל. עכשיו, אם אתה עסוק כל החיים בלהגיד אני מנהל גרוע, אתה שוכח איזה יזם נהדר אתה. אוקיי? או מישהי שהייתה שכירה, ובעולמות ההייטק, והיא גילתה שהחוזקה שלה זה לא החלק הטכני של ההייטק, זה החלק של הניהול עובדים, זה להבין את המערכת של ארגוני ההייטק, ולהעצים עובדים, ולנהל את העובדים, ולמנטר את העובדים, אוקיי? להיות מנטור שלהם. אוקיי? ואז היא הבינה שזה מה שהיא אמורה בכלל לעשות, ולא כל הזמן לנסות לחזק את החלק הטכני שהיא לא הייתה טובה בו. אוקיי? וזה השפיע על התפקידים שהיא חיפשה, וזה השפיע על העבודה שהיא עשתה, וזה השפיע על הערכה העצמית שלה. כי תחשבו מה קורה עם מישהו שהגאונות שלו זה בלהיות השראה לאנשים, ומה שהוא מנסה לעשות זה להיות מהנדס תוכנה. זה לא יעבוד. ואז במקום שהוא יזרח בעולם שלו, בלהביא את המתנות שלו לעולם, מה שהוא עסוק בו, זה לראות איך הוא עכשיו מפצח איזה קוד שהוא משתגע מולו. אוקיי? אנחנו כל כך גדלנו בתוך מערכת שנתווה אותנו למקצועות רווחיים, לתארים גבוהים, לכל מיני דברים, שלכאורה אמורים להביא לנו אושר ואושר, אבל הם לא מביאים לנו לא אושר ולא אושר. לא באלף ולא בעין. כי כשאני לא נמצאת בנתיב שלי, גם צינור השפע שלי לא פתוח. אוקיי? כי אני מנסה לעשות עבודה של מישהו אחר. זו לא העבודה שלי. וכשאני מתחברת לצינור השפע שלי, ואני סומכת עליי ועל היקום, שיקחו אותי לאן שאני רוצה, ויאפשרו לי ליצור את הדבר הזה, אז גם השפע מגיע עם זה. אוקיי? ואנחנו מתוגמלים על הדברים שלנו, ואנחנו חיים בעולם, שאנחנו לגמרי יכולים להיות מתוגבלים על האומנות שלנו, על היצירתיות שלנו. יש כל כך הרבה דרכים היום באמת להתפרנס מהיצירתיות שלנו. זה לא אותו עולם של תעשייה מסורתית שמה שאנחנו באים לעשות זה להיות עובדים על פסי ייצור. העולם שלנו מתגמל יצירתיות, ואני רואה אנשים שמישהי שעשתה אימפריה מלייצר קדים מחרס, אוקיי? שאני אישית לא מבינה את האומנות הזאת, אבל היא עושה מזה מיליונים כי יש אנשים שכן. אוקיי? אז היכולת שלנו, קודם כל להבין, נסכם את זה ככה בכמה נקודות, זה קודם כל להבין שלא באנו להיות טובים במה שאנחנו לא טובים. ולא באנו לתקן כל היום את מה שאנחנו במחאות או לא במחאות מקולקלים בו. זה לא התפקיד שלנו. זה מה שרשום במערכת ההפעלה שלנו, אל תעשה. זה לא בשבילך, זה לא החוזקות שלך. כן, מכיוון שאנחנו לא נולדים ולא יודעים ולא זוכרים את הייעוד שלנו, כל המערכת הזאת, התפקיד שלה זה לבסט אותנו, להראות לנו, אתה אוהב לנגן, אתה טוב במוזיקה, אתה ממציא, אתה חירש, אבל אתה ממציא יצירות מטורפות, זה מה שבאת לעשות. אוקיי? אולי בטהובן שהיה חירש, החירשות הייתה כדי שהוא לא ישמע את הרעשים מבחוץ, וישמע את היצירות מבפנים. וזה מה שאפשר לו להיות מישהו. לא צריך לתקן כל דבר. לא באנו לעולם הזה לתקן את עצמנו כל היום. באנו לעולם הזה כדי לזהור באור שלנו, ולהביא את המתנות שלנו. אוקיי? אני יכולה לתת עוד דוגמה. הרבה שנים, כשעבדתי עם כל מיני, שוב, יועצי שיווק, והשקעתי בזה באמת אין סוף כסף, אמרו לי, את צריכה להתמקד. צריכה למצוא תחום ולהתמקד בו. אם זה אלרגיות, אז תתמקדי באלרגיות. אם זה טיפול בהפרעות קשב, תתמקדי בהפרעות קשב. טיפול בפיחי בח, תתמקדי בזה. וכל הזמן לא הצלחתי. ניסיתי וכתבתי וישבתי ושילמתי כספים. ולא הצלחתי להתמקד. כל הזמן אמרו לי, זה כי את מפחדת לאבד לקוחות, זה כי את לא יודעת מה את רוצה, כי את תתמקדי, תתמקדי, תתמקדי. ובמשך 20 שנה או 15 שנה לא הצלחתי להתמקד. ואמרתי, אוקיי, אני מבטרת על זה, ואני פשוט ממשיכה לעשות את מה שאני עושה, כי זה מה שאני יכולה לעשות. אוקיי? ואני יכולה להגיד היום בדיעבד, אחרי 20 פלוס שנה שאני עושה את מה שאני עושה, שה-15 שנים האלה שנצוח העניין לא התמקדתי, ולמדתי המון שיטות, ועשיתי המון דברים, ועבדתי עם המון אנשים, ולכל מיני בעיות ונושאים, אפשר לי לפתח את מודל יצירת מציאות, כי מודל יצירת מציאות הוא מודל רב תחומי ורב מערכתי. הוא עובד על האנרגיה, והוא עובד על הרוח, והוא עובד על המנטלי, והוא עובד על הרגשי, והוא עובד על הפיזי. ואם אני הייתי בוחרת להתמקד באחד מהם, לא הייתי יכולה לחבר את כולם ביחד. אוקיי? וכשאנחנו מייצרים מציאות, אנחנו עובדים על שפע, ואנחנו עובדים על זוגיות, אנחנו עובדים על בריאות, ואנחנו עובדים על הכל. וכדי לייצר מערכת כזאת, לייצר מודל כזה שהוא רב מערכתי ורב מימדי, הייתי חייבת לעבור דרך המערכות והמימדים האלה. ואם אני לפני 10 או 15 שנה, כשעשיתי ייעוצים עסקיים, הייתי בוחרת להתמקד בתחום אחד, מה שהיה קורה זה שהייתי מאוד מאוד מתוסכלת, אוקיי, אולי הייתי הופכת להיות מומחית בטיפול באלרגיות, אבל הייתי מתוסכלת כי הרגשתי שזה לא מה שהלב שלי רוצה, הרגשתי שאני לא רוצה להגביל את עצמי לשם, ולא הייתי יכולה לפתח את מה שפחות היום בנקודת הזמן שאני נמצאת בה, זה היה התוחלת של כל מה שעשיתי בשנים האלה, כדי לייצר את מודל יצירת מציאות, כדי לחבר את העולמות האלה ביחד, כדי היכולת שלי למדל דברים. אוקיי, אבל בשביל זה הייתי צריכה לעבור את הדרך. ואם הייתי הולכת כנגד הטבע שלי ומקשיבה למה שאמרו לי בכל הייעוצים האלה, הייתי מפספסת את התמונה הגדולה שבשבילה עשיתי את כל הדבר הזה. אוקיי? אבל לשמחתי, פשוט לא יכולתי. פשוט לא יכולתי. כמה שניסיתי, כמה שרציתי, פשוט לא הצלחתי להתמקד. ומה זה אומר לא יכולתי? זאת הייתה הנשמה שזעקה כל הזמן ואמרה לי, זה לא הנתיב שלך, זה לא הנתיב שלך. אל תוותרי, זה לא הנתיב שלך. תמשיכי ללכת בדרך שלך. בסוף תגיעי לאן שהוא. ובעיניי האמונה הזאת והידיעה הזאת שהנשמה שלנו מכוונת אותנו ולא סתם יש לה חוזקות וחולשות ולא סתם יש לנו נטיות לב או דברים שאנחנו לא רוצים, זה כדי לכוון אותנו למקומות שאנחנו כן צריכים להיות בהם. ואם אנחנו נלחמים בזה ומנסים להתעלם מזה, אנחנו מפספסים את התמונה הגדולה, אנחנו מפספסים את התכלית של מה שבאנו לעשות כאן. וזה אחד הדברים שאנחנו עושים בתוך התהליכים, אנחנו עוזרים לאנשים לכוון מחדש את המערכת הזאת, ללמוד להקשיב ל-Waze הזה, ללמוד להתחבר לעוצמות, ללמוד לעבוד עם העוצמות, ולמוד איך החולשות לצורך העניין לא רלוונטיות ומתייתרות כשאנחנו לומדים לעבוד ככה. וזה משנה את כל חוויית החיים, זה לקום בבוקר בתשוקה אמיתית שאני יודעת מי אני ומה אני עושה ומה באתי לעשות פה בעולם הזה, ואני לא מנסה כל הזמן לאלץ את עצמי לעשות דברים שלא כיף לי ואני לא נהנית מהם והם לא בשבילי. ואני אתן עוד דוגמה שאני עובדת איתה המון לאורך השנים, הנושא של הפרעות קשב. אוקיי, המון המון אנשים שעבדתי איתם עם הפרעות קשב, כל הזמן היה סיפור, יש לי הפרעות קשב, אני לא יכולה לעשות ככה, יש לי הפרעות קשב, בזה אני לא טובה, יש לי הפרעות קשב, בגלל זה העסק שלי לא מצליח, יש לי הפרעות קשב, בגלל זה אני לא מתקדמת בעבודה. אנשים עם הפרעות קשב, יש יכולות מטורפות לראות מציאות רב-מימדית. מה זה הפרעת קשב? זה חוסר היכולת להתמקד. ומה יש לאנשים עם הפרעות קשב? יצירתיות מאוד מאוד גבוהה. יכולת לראות מציאות מזווית אחרת. יכולת לראות המון המון פרטים בתוך מערכת. או לפעמים מה קורה לאנשים עם הפרעות קשב, ואנחנו רואים את זה בילדים, שהדברים שנורא מעניינים אותם, אוקיי? שם הם יכולים להתרכז שעות. למה זה? זה כי המערכת הפנימית אומרת להם, זה לא בשבילך. בוא תתמקד במה שאתה טוב בו, תראה איך זה בא לך בקלות, תראה איך זה בא לך בכיף. ואנחנו בתור הורים או בתור אנשים שמזהים את זה, מה אנחנו עושים? מנסים להילחם בזה, מנסים לקחת תרופות כדי לשנות את זה, מנסים להעלים את זה, לא. זה לא הסיבה שיש לנו הפרעות קשב. הפרעות קשב, עזבו זה שעולם שלנו מלא הסחות דעת, ואנחנו צריכים ללמוד לסגור אותם, בסדר? או לסגור את כל הצפצופים והזה והדברים שמפריעים לנו ברקע. אוקיי, אני לא מדברת על מיומנויות, אני מדברת על נטיות לב. אוקיי, כן, יש מיומנויות שלוקח לנו זמן ללמוד. אף אחד מאיתנו לא נולד, בטח לא כשנהגנו על הילוכים, לא נולד נהג. אוקיי, יש כאלה שזה בא להם יותר בקלות, יש כאלה שזה בא להם יותר בקושי. אבל לקח לנו זמן ללמוד, ובהתחלה, כן, זה דרש מאמץ, בסדר? כי כשהמוח לומד משהו חדש, הוא צריך לחבר נוירונים וטרנסמיטורים בצורה אחרת שהוא לא עשה עד היום, וזה לוקח אנרגיה. אבל גם כשאנחנו לומדים משהו חדש, וזה כיף לנו, ואנחנו נהנים מזה, ויש שם סיפוק, אז גם הקושי הזה הופך להיות לכיף. הופך להיות לאתגר מהנה, הופך להיות למשהו שבא לנו לפצח. אז אני לא אומרת שאנחנו, רק מה שנולדנו איתו זה מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן מתפתחים, אבל לכל אחד מאיתנו יש נתיב שכיף לנו ללמוד שם, שכיף לנו להתפתח שם, שכיף לנו לעשות. הנה, אני אקח דוגמה את הבן שלי, אוקיי, הבן האמצעי שלי, שהוא באמת ילד מוכשר וגאון, הוא כל הזמן חוזר מבית ספר ואומר לי, אמא, אני לא מבין למה אני צריך לדעת את הדברים האלה. אני לא אוהב לקרוא, אני לא אוהב זה, אני לא נהנה מזה. כל הזמן יש לנו ויכוחים על הדבר הזה. אוקיי? ולאחרונה הוא התעניין בעולם של מניות. אוקיי? והבנתי שזה ככה משהו שמעניין אותו. הוא ישב איתי שעות, בסדר? למדנו על גרפים, ולמדנו על הבורסה, ולמדנו על איך עובדות מניות, ומה קורה כשהשוק עולה, ועל ריביות. הוא למד דברים שאם הייתי יושבת איתו עכשיו בשיעורי בית בחשבון, בסדר? והוא גאון, באמת, זה לא... הוא היה מתוסכל רק כי פשוט זה משעמם לו, והוא לא מבין מה הוא צריך את זה. וברגע שהוא, זה עניין אותו, הוא ישב והוא קרא ספרים שנתתי לו, והוא ישב ועשה איתי את הגרפים, והוא הבין את הכל, וזה עניין אותי, וישב איתי שעות, ורק מבקש ממני לשבת עוד, כי הוא מצא משהו שמעניין אותו. לכל אחד מאיתנו יש את זה. ואם נמצא עבורנו ועבור הילדים שלנו את מה שמעניין אותנו, אנחנו נתחיל לזרוח באור שלנו ובתכלית של מה שבאנו לעשות בעולם הזה, במקום לחיות חיים סיזיפיים של דברים שמשעממים אותנו, של דברים שאנחנו לא נהנים מהם, של דברים שמישהו אמר לנו שזה מה שצריך לעשות. אוקיי? וזה העולם שאנחנו רוצים לחיות בו, וזה העולם שאנחנו הולכים אליו, ואני מאחלת לנו ולילדינו, שזה גם יהיה מערכת החינוך, שיגדלו לתוכה, אוקיי? ובאמת תאפשר לנו להתחבר לאמת שלנו, אוקיי? ולמתנות שלנו, ולמה שבאנו לתת לעולם הזה, ולא נסתכל על מישהו אחר ואיך שהוא עובד, ונגיד, למה לא זה עובד, ואני לא טוב בדברים האלה. אני לא טובה בדברים האלה, כי יש דברים אחרים שאני כן טובה בהם. אוקיי? אני היום יותר ויותר יודעת את המקומות שאני טובה בהם, ולומדת המקומות שאני לא טובה בהם, ושואלת את עצמי מה אני עושה איתם. האם אני מעבירה אותם למישהו אחר? האם אני זונחת אותם? האם אני עושה איתם איזשהו שינוי? אוקיי? זה התפקיד של הקולות האלה, של מה אני אוהב ומה אני לא אוהב. ובמקום לראות בזה חיסרון, במקום לראות בזה בעיה, במקום לראות בזה את כל הפאקים שלנו, תראו בזה את העוצמות שלכם, תראו בזה את הפוטנציאל שלכם, תראו בזה איזה מתנות באתם לתת לעולם. כי בכל דבר כזה יש מתנה. יש מתנה, בין אם זה אומר לך, זה לא הכיוון שלך, לך לכיוון אחר, ובין אם זה אומר לך, תסתכל על המציאות במבט רחב, ובין אם זה אומר לך, זאת העוצמה שלך, לך עליה בכל הכוח. לכל דבר כזה יש תכלית. ולא באנו הנה להילחם עם המהות שלנו. באנו הנה, להיות מי שאנחנו, והנשמה שלנו כל הזמן קוראת לנו. היא קוראת לנו באלף, היא קוראת לנו בלקרות, אוקיי? היא כל הזמן מלווה אותנו ומכוונת אותנו. והיא מכוונת אותנו, אני קוראת לזה במשחק החם-קר, של מה אנחנו אוהבים ונהנים ממנו, ומה לא. ואני מזמינה את כולכם לתרגל את זה, לנסות בקטן. מה זה אומר? מה הדברים שאולי, בואו ננסה רגע לשים בצד ולעשות פחות. מה הדברים שאולי זה הפורטה שלי והדברים שאני נהנית מהם ואיך אני עושה מהם יותר. אוקיי? ולראות איך זה גם נותן לכם הרבה אנרגיה ומנתב אתכם בנתיב שבאתם לעשות פה. אז תודה לכם שהייתם איתי, תודה ככה על התגובות שאתם כותבים ולתגובות שאתם שולחים לי אחר כך בדיעבד למייל ולוואטסאפ וכל ה... תקשורת, אז תודה וכיף לי לקרוא. אני מזמינה אתכם כמו תמיד לכתוב, לשתף את התובנות שלכם מהפרק, את הנושאים שלכם לפרקים הבאים. אם אתם רוצים לעשות איתנו תהליכים, לראות איך אתם יוצרים מציאות, מתחברים לאזורי הגאונות שלכם, זונחים בצד את מה שלא צריך ויוצרים שפע עם מי שאתם באמת, אני מזמינה אתכם לפנות אלינו, לעשות שיחת ייעוץ, לראות מה אתם צריכים, ואולי אנחנו נוכל ללוות אתכם להגשמת חלומות וליצירת המציאות שלכם. אני ליאת שפר בן יעקב, אתם כמו תמיד איתי במאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. תודה שהייתם איתי, נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.